פרק שהרב מאיר כמה הערות בנוגע ללימוד סתרי תורה, ובפסקאות הראשונות הרב הסביר לנו שההבדל בין ללמוד סתרי תורה ללימוד את שאר חלקי התורה זה לא רק הבדל שבאיזה נושא אתה מתעסק, אלא גם בדברים נוספים. מה זה הדברים הנוספים? אז הרב כתב כבר 6 פסקאות, אבל אחד העיקרים, אחד מהדברים שהרב אמר, זה שהתורה בדרך כלל, כל שאר חלקי התורה, הם נלמדים עם כוח החוכמה האנושית שיש לאדם, והחלק של סתרי תורה הוא נלמד עם חוכמה מסוג אחר, עם חוכמה שהיא באה מחוכמת הנשמה, שהיא חוכמה עליונה יותר, שהיא עם לבוש אחר, עם כישרונות אחרים. וזו הנקודה הראשונה שהרב דיבר עליה. הדבר שני, הרב דיבר על זה לימוד סתרי תורה, מכיוון שזה לא תלוי רק בכישרון של החוכמה האנושית, אלא זה יותר תלוי בחיבור ובצימאון שיש לבן אדם לכל חי. אז ממילא זה אומר שלא כל העיתים, לא כל הזמנים אתה יכול ללמוד סתרי תורה, וזה מצד אחד. ומצד שני זה גם אומר שלא רק מי שמוכשר ללימוד ניגלה הוא זה שראוי ללמוד נסתר, אלא כיוון שזה מדובר על חלק אחר בתורה, אז יש לזה כללים אחרים. כן, יש לזה כללים אחרים איך ניגשים לחלק הזה. אנחנו גם דיברנו על הדבר הזה שההבדל בין סתרי תורה לבין הניגלה של התורה הוא לא ההבדל רק במה הנושא, אלא שסתרי תורה זה ללמוד את התורה כאילו בצד שבלי הלבוש, אלא הצד של עצם שמו של הקדוש ברוך הוא, עצם המציאות העליונה הזאת, האור אין סוף, עוד בלי לראות איך הדברים מורים הוראה ומתלבשים בלבושים שהם מתאימים יותר לעולמות שלנו, זה לימוד סתרי תורה. אז אתה לומד בעצם לא את העולם שלנו, אתה לומד את האור אין סוף, אתה לומד משהו עליון יותר. ולעומת זאת, שאר התורה זה ללמוד את הרצון האלוקי, איך הוא מדריך, איך הוא מורה להופעת החיים בעולמות שאנחנו נמצאים בהם. זה הדברים שכתב הרב בכל מיני צורות בשישה הפסקאות הראשונות. עכשיו בא הרב בפסקה זין, גם חית, קצת הרב ממתן את הדברים, אפילו הייתי אומר במבט ראשון זה נראה שהוא סותר את הדברים, אבל זה לא סתירה, אבל הוא בהחלט ממתן את הדברים. אז נתחיל כן, אורות התורה פסקה זין. חיסרון גדול בלומדי קבלה רגילים, מה שאינם משוטטים בתחילה בשכלם ממקורותיה של תורה להשכיל בעניינים האלוקיים, כי אם הם מליטים את עצמם ברמזי לימודים הכתובים בספרים, שעידי זה אין שכלם מתרומם, כי אם איזה רגש כהם מאיר בקרבם. אבל לא זאת המרגעה, כי מאחר שהאדם משוטט בשכלו לדעת את השם, והוא מצרף לזה שקידה עגולה במשלי חכמים וחידותם הנאמרים מענייני הרזים לכל פרטיהם, אז הוא מתעלה, והעולם כולו מתעלה עמו, זוכה לעצמו וזוכה לכנסת ישראל בכל התלויים בה, שהוא הכל ממש. כלומר, הרב בא ואומר שיש שני אפשרויות איך האדם ניגש ללימוד החלק הזה של להשכיל מעניינים האלוקיים, כן, לומדי הקבלה. יש דרך שהאדם אומר, אני לא צריך לפתח את המחשבות שלי בנוגע להבנת מה זה האלוקות ומה זה האחדות האלוקית ומה היחס בין האלוקות לבין העולם שלנו ומה המשמעות של הבריאה ומה המשמעות של הנבראים השונים, מה המשמעות של מלאך, מה המשמעות של שרף, מה המשמעות של חיות הקודש. האדם לא מנסה להבין את הדברים האלה ולקרב את זה לשכל שלו, והוא לא מנסה לחפש דברים בעולם שלו שהם יהיו לו אולי איזשהו משל למשהו שהוא יותר עליון, והוא ישר רץ ללמוד קבלה, והוא לומד את הקבלה ברמזי לימודים הכתובים בספרים. זאת אומרת, הקבלה נכתבת בצורה כזאת שהיא אומרת, יש כך וכך ספרות ויש כך וכך אורות, יש אור מקיף, אור פנימי, ויש כך וכך פרצופים, ויש כך וכך עולמות, ויש כך וכך שמות של הקדוש ברוך הוא, כן, השורש של כל הקבלה זה השמות, יש שם עם כך וכך אותיות, עין בית אותיות, ויש שם עם 63 אותיות, ויש שם עם 52 אותיות, ויש שם עם 45 אותיות, והשם הזה, אם אתה תצרף את האותיות שבו, אז יצא לך כך וכך, וממש דיאגרמות שלמות, טבלאות שלמות שאתה יכול לכתוב לפי הדברים שכתובים ברמזי הלימודים. אז עצם הדבר הזה שאתה מתעסק בלימוד קבלה בצורה הזאת, זה קודם כל עושה, אומר הרב, הרב לא מזלזל בזה, והרב אומר, זה בוודאי גורם לזה שהאדם מתעסק באורנסוף, האדם מתעסק בדבר מאוד נעלה, וזה באיזושהי דרך מקרין עליו. זה מה שאני אומר, שהפסקה הזאת היא מאוד ממתנת את מה שהרב אמר בפסקאות הקודמות, כי בפסקאות הקודמות הרב ממש אמר, אפילו אם אתה לא, אין לך את החוכמה האנושית, אל תדאג, תלמד קבלה ואתה, יהיה לך תפיסה כללית, תפיסה אלוקית, תפיסה מסוג אחר, זה קליטה מסוג אחר, זה שפה אחרת, זה דיבור אחר, זה קליטה אחרת, וזה שתי מעיינות, יש את המעיין, יש את הכלים איך לומדים נסתר, ויש את הכלים איך לומדים נגלה. ופה הרב בפסקה הזאת אומר להפך, פה הרב הבא אומר, שאם האדם הוא לא יגיע לחוכמת הקבלה אחרי שהוא ניסה עם המושגים השכליים שלו להתבונן על הדברים, ואם האדם לא עשה את הדברים האלה עם כן, שהוא בדק את כל המשלים של חכמים שקשורים לנושאים האלה, אז יש בזה חיסרון. זה מה שאני אומר, שלכאורה, שנייה. כן, אז קודם כל בוא נגדיר. מה הסיבה לזה שיהיו כאלה שיגידו, לא, זה לא חשוב כל השיטות בשכל ולדעת את כל ה... עוד לפני שאתה מגיע לצורת הלימוד של הנסתר, אתה... זה לא כל כך חשוב שתלמד את זה בצורה של מדרש, של פשט ודרש ורמז. אתה יכול ללמוד סוד. אז מה, מה, מה הגישה הזאת סוברת? הגישה הזאת סוברת, סוברת, מה זה קשור? זה, יש את ההופעה האלוקית העצמית, ויש אחרי כן את ההופעות המאוד מאוד מוגבלות, ההופעות המאוד מאוד שהן באות לתת לך פתרון מה, איך אתה מתייחס לדברים הנמוכים, לדברים המוגבלים, לעולם שלנו. וזה שתי עולמות, זה שתי שפות, ואין חיבור בין שתי השפות האלה. ולא רק זה, אלא אתה צריך להתרגל ללמוד את הנסתר בצורה אחרת, כי אתה צריך ללמוד את זה בכלים אחרים. והרב בא ואומר, יש כאלה אומרים שהפסקה הזאת נאמרת גם בלומדי הקבלה. יש כל מיני צורות איך ללמד את הקבלה. יש כאלה שמלמדים, יש צורה שלומדים הקבלה הספרדית יותר, ויש את הקבלה של יותר אשכנזית. יש בעלי קבלה, כן, בעלי קבלה שהם מאוד ניסו להמשיל ולהסביר ולקרב את זה לשכל, ויש כאלה שבעיקר הביאו מבנים ורמזים ושמות כמו שתיארתי קודם. אז יכול להיות שהרב פה נוקט עמדה ואומר שהרב בוודאי לא יוצא נגד כן שום לבוש אלוקי, אבל אומר הרב שאם אתה שואל את עצמך מה באמת יכול לגאול את העולם, הרי בסופו של דבר לימוד חוכמת הרזים יש לה ערך עצמי, שזה חלק מקריאה בשם השם, זה חלק ממפגש עם השמות האלוקיים, אז יש לזה איזשהו ערך עצמי. אבל אם אתה רוצה שהמציאות תיגאל, אם אתה רוצה שזה לא יישאר רק שאתה אומר את השמות, אז אתה באותו רגע אתה אומר אתה אומר שמות קודש, ואז הדיבור הוא קדוש, ואז העיניים שלך מסתכלות על אותיות קדושות, אלא אתה רוצה שזה לזה שכל העולם יימשך כלפי מעלה. כן, לא מספיק לך שהספרי הנסתר מדברים בנסתר, אלא אתה רוצה שספרי הנסתר הם ירוממו את כל העולמות, ירוממו גם את העולם שהם מתעסקים בו, אבל גם את כל העולמות שבאים בעקבותיו. זאת אומרת הרב, קודם כל זה ניתן. הנחת היסוד של הפסקה הזאת אומרת הדבר הזה, שזה לא נכון, למרות מה שאני אמרתי, שיש הבדלים בין איך ללמוד את התורה, את סתרי תורה, לבין איך ללמוד את הניגלה, עם כל מה שיש הבדלים, אבל המקור של כל ההוויות זה הקדוש ברוך הוא. מכיוון שהכל זה, כל העולמות יש בהם אחדות אחת, אז אומר הרב בפסקה הזאת שהאחדות באה לידי ביטוי שגם השכל האנושי וגם המחשבות האנושיות וגם אחרי כן המחשבות הרזיות והזה, יש קשר ביניהם. אי אפשר לנתק שום דבר. גם העולמות הנמוכים וגם הלימודים שהם מתייחסים יותר להתלבשות ששייכת לעולם הזה, להופעת המציאות של העולם הזה, היא לא מנותקת מהמציאות, אלא היא, השורש שלה הוא העולם העליון, הוא השורש, כן, השורש האלוקי. אז לכן קודם כל יש חיבור בין הדברים. כשאנחנו מדברים נגיד במושגים של יד, אומרים יד, אז אנחנו בעצם התפיסה שלנו באה ואומרת, יש יד של בן אדם שהיא, יש יד של בהמה שהיא שזה יד אחת, ויש אחרי יד של בן אדם. וכנגד היד הזאת של הבן אדם בעולמות אולי יותר עליונים, זה חמש הנגות, וזה, ויש גם מושג כזה של היד של השכינה, כן, זה. ובעצם ההבנה העמוקה אומרת זה הדבר הזה, שהשורש של כל המושג הזה שקוראים לו יד, הוא מתחיל מהיד האלוקית, כן, שקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם ביד נטויה, כן, יש לו יד, כן, ודאי היד האלוקית היא לא היד האנושית, היא יד אלוקית, מופשטת, עליונה יותר, זה, אבל את אותה יד אלוקית, את אותם, את אותה יד אלוקית היא מופיעה אחרי כן במושגים, כן, גם העולם שלנו בנוי כנגד האור האלוקי האינסופי. כל המושגים, כל המציאות של העולם שלנו, זה תשקיף, זה השם צלחה, כלומר, אנחנו צל של הדבר העליון יותר. ויש מאוד חיבור ואחדות בין כל העולמות. אלא זה בלבוש כזה, וזה בלבוש יותר עליון, ויש לבוש עוד יותר עליון, ויש לבוש עוד יותר עליון. עכשיו, זה נכון שמבחינת מבחינת ההבנה העמוקה, אתה צריך להבין שהיד לא מתחילה מהיד שלך, היא מתחילה מהיד העליונה, אבל, אז למה? אבל זה מצד אחד, אבל מצד שני, אתה לא תוכל או להיפגש עם היד האלוקית, אם לא תשים לב ליד שלך. ומתוך היד שלך אתה תמשיל ליד יותר מופשטת, ועוד יותר מופשטת ועוד מופשטת, ובסופו של דבר תוכל באיזושהי דרך לקלוט את כן, את הלבוש של את ההופעה של האור האלוקי המקורי הראשוני, כן, אז אם האדם היה רק נשמה, באמת לומדים עם הנשמה, כן, לומדים עם האור הנשמתי, אבל כיוון שהאדם נברא בצורה כזאת שהנשמה מחוברת אל הגוף, הנשמה מחוברת אל הנפש, אומר הרב, גם הלימוד שהוא על ידי החלק הנשמתי שבך, אתה לא יכול לעשות תרגיל של להפריד את הנשמה מהגוף שלך או מהנפש שלך, ואז אתה לומד רק עם הנשמה. כיוון שבפועל הנשמה שלך מחוברת לגוף, אז אין לך את הכלים לחיות, ללמוד רק עם הנשמה. אז מה הדרך שלך? הדרך שלך היא לחבר בכלים שהם יותר קרובים אליך, ללמוד בכלים היותר קרובים אליך את המושגים האלוקיים, ואז כשאתה תיפגש עם המושגים האלוקיים, אז זה יקרין ויבין, אז המושגים האלוקיים הם קודם כל יותר תקלוט אותם, וחוץ מזה שאתה יותר תקלוט אותם, הם יהיו יותר נוכחים לא רק בצורה האלוקית שלהם, אלא הם יהיו יותר שייכים לחיים שאתה נפגש איתם. וזה בסופו של דבר יגרום לדבר הזה שכל החיים יהיו מוארים באור האלוקי. זה מה שאנחנו מסברנו עכשיו, זה היסוד שכמה פסקאות שהרב אומר כאן, וזה גם הפסקה שלנו. אז נקרא את זה עכשיו עוד פעם את הפסקה. חיסרון גדול בלומדי קבלה רגילים, מה שאינם משושטים בתחילה בשכלם, ממקורותיה של תורה, להזכיר מעניינים האלוקיים. הרי התורה נתלה לנו בצורה של פרדס, של פשט, דרש, רמז, סוד. כן, אז אתה לא משוטט בהתחלה בלבושים האחרים, ואתה לא, כן, משכיל בעניינים אלוקיים על פי הלבושים היותר קרובים אליך. כי אם הם מלעיטים את עצמם, הביטוי פה, המשל על עלתה, זה דומה, התורה היא דומה לאוכל, שכשאתה אוכל, אתה, האוכל יש לו טעם, אז הצורה הנכונה לאכול, גם מבחינת הקליטה של הגוף, גם מבחינת כשאתה נהיה מודע למה שאתה אוכל, זה שאתה אוכל, מכניס את זה לפה, ואתה ממוסס את האוכל, כן, ואתה מרגיש את הטעם שלו, ואתה, ואתה עם השיניים שלך, אתה תוכן אותו, אתה מפריד אותו, אתה זה, וזה גורם לדבר הזה שאחרי האוכל באמת יכול להתעכל אצלך. ולהלעית, מה זה להלעית? זה שאתה לוקח אוכל ומיד זורק אותו לגרון, כן? אתה זורק אותו מיד אל המאיים שלך, אל העלמה כזה. אז זה המשל שכאן אומר הרב, שאתה לא לוקח את דברי התורה, ואתה רואה את הטעמים שלהם, ואתה מנסה לקחת אותם קודם כל בצורה שיותר, אתה יכול לעכל את זה יותר, ולפורר את זה יותר, ולהרגיש את זה יותר, אלא אתה מלעיט את עצמך, ברמזי לימודים הכתובים בספרים. כן, למה זה לא טוב? למה זה גורם חיסרון? שעל ידי זה אין שכלה מתרומם. כלומר, זה לא יכול להשפיע על כלי המחשבה. זה רק יכול שכשאתה קורא את הדברים האלה, אז אתה נפגש עם אור אינסוף. ובאמת יש כאלה מחדשים שבלימוד תורה בדרך כלל הערך של הלימוד הוא רק כשאתה מבין, אבל בקריאת זוהר, גם אם אתה לא מבין את הזוהר, יש לזה שם של תורה. אז הרב לא בא לסותר את הדבר הזה, אומר איזה, יש לזה שם של תורה, אבל זה תורה שהיא לא, אחרי כן לא תתלבש בכלי השכל. ומה זה כן יכול לעשות? זה יכול לעשות שבאותם רגעים אתה נפגש עם האור האלוקי, ואז מה זה עושה? כי עם איזה רגש כהה מאיר בקרבם. כלומר, זה יכול לעשות זה שבלימוד הזה הוא עושה איזשהו רושם של מפגש עם האור האלוקי, אבל זה רגש כהה. מה זה רגש כהה? רגש שאתה לא יכול להשתמש בו. רגש מאוד מאוד כללי כזה, מרחף כזה, ולא רגש שאתה יכול אחרי כן על פיו להשכיל יותר, להבין יותר, להכיר יותר. זה הרגש הכי מקרוב כאן. אומר הרב, זה לא הדרך, אבל לא זאת המרגיעה. כלומר, אם אתה, יש לך צימאון לכל חי, כי הסיבה לזה שמני אדם עושים את הדבר הזה, יש להם צימאון להתעסק באור אינסוף. אז הצימאון הזה גורם להם לדילוג הזה. אומר הרב, זה לא יעזור. זה דרך קצרה שהיא ארוכה מאוד, שהיא לא נותנת לך. ואתה צריך ללכת בדרך הפוכה, אבל לא זאת המרגיעה. כי אם רק אחרי שהאדם משוטט בשכלו לדעת את השם, והוא מצרף לזה שקידה הגונה במשלי חכמים וחידותם הנאמרים בענייני הרזים וכל פירותיהם, אז הוא מתעלה. אז האדם לא רק מגיע למצב הזה שיש לו, כשהוא לומד מפגש וזה גורם לו לרגש כהה, אלא כל התפיסה שלו, כל המבט שלו, כל הגישה שלו להוויה היא מתעלה, כן, מתעלה. וברגע שהוא מתעלה, זה כיוון שהוא מתעלה, והוא מחובר הרי לעולם, והוא ניסה גם לחבר את הלימוד הרזי הזה גם ללבוש שלו שנמצא בעולם הזה, ממילא העולם כולו מתעלה עמו. זה מה שיאפשר להעלות את כל העולמות. הוא זוכה לעצמו וזוכה לכנסת ישראל. כן, כן, למה לימוד רזים זה קשור דווקא לכנסת ישראל? זה פשוט, כן, שהחז"ל אומרים, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית את התורה שבעל פה כי עם ישראל, והצעד של 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 הצדדים הרזיים של הנסתר הוא בוודאי תורה שבעל פה, הוא לא תורה שבכתב שהיא גלויה, אלא זה החלק של התורה שבעל פה שהוא בוודאי שייך רק לישראל, ואפשר להיפגש איתו רק בגלל שיש לנו נשמה ששורשה היא בכנסת ישראל, כן? אז לכן הוא זוכה לעצמו וזוכה לכנסת ישראל וכל התלויים בה, שהוא הכל ממש. כלומר, אומר הרב, זה שזה לימוד שמופיע את העניין הישראלי, כן? ואין לו שום שייכות ללבושים שהם לא שייכים לישראל, זה לא אומר שהעולם בכללו לא ירוויח מזה. למה? כי כמו שבאורות ישראל כתבתי לך את הדבר הזה, שכנסת ישראל היא התמצית של כל העולם כולו, אז נכון שכנסת ישראל מתעלה, ומתוך כך, כן, כל המציאות כולה היא מתעלה. זה סעיף ז'. סעיף ח', באותו כיוונים, אותו כיוון. יש שמיעוט השכל מביא את האדם לנסתרות, אבל לא מפני שהנסתרות מתאימים לבערות, אלא מפני שהניצוץ השכלי העליון מסתתר על ידי ההתחכמות, וכשאפס האור המתה כאש של ההתחכמות, מתעוררת התשוקה של הניצוץ העליון שבשכל, אבל לא יכל להגיע לגמר פתרונו, כי אם כשישוב ויעמיק בחוכמה, בדעת ובכישרון, אז יגיע למידה זו שידע את ערך ההתחכמות האנושית וחולשתה, וממילא תישאר נטייתו רק לשם ההתקשרות עם השכל העליון הנובע מהזיו האלוקי בכל תוקף תפארתו. כן, אז זה קשור למה שהרב הסביר כבר בסעיף ד', שלפעמים יש דווקא אנשים שהם גדולים, הם גדולים בנגלה, ודווקא מפני גודל מעלתם, מפני שיש להם רכוש רב להסיק את רוחניותם בתורה הגלויה, בתורה ובחוכמה הגלויה, אז הם לא פנויים, אין להם את הצימאון להגיע לתורה הנסתרת. ככה הרב הסביר בסעיף ד'. אז אומר הרב, אנחנו רואים לפעמים איזושהי סיטואציה כזאת, שדווקא האדם שאין לו הצלחה, ואין לו את הכישרון של החוכמה, כן, והחוכמה של הסדר ושל העמקה, הוא, זה מושך אותו לרוץ לנסתרות. אומר הרב, למה? זה לא דבר לא נכון. זה לא דבר שהוא, זה לא איזשהו דבר שבאמת אין בו נקודת אמת. יש כאן נקודת אמת, כן? זה לא זה שהאדם כאילו מדמיין דמיונות שהוא ילמד עכשיו נסתר, שיש בזה משהו, שזה יעזור לו משהו. אומר הרב, באמת יש פה נקודת אמת, שהיא זו שממגנטת את האדם לנסתרות. מהי נקודת האמת? יש נקודת אמת, כן? אז היינו אומרים, למה? כי ככל שיוסיף השכל בניין, תוסיף הקבלה חורבן. ככה אולי היינו אומרים, זה לא בגלל זה. זה לא בגלל שהנסתרות מתאימים לבערות. זה בוודאי שגם כדי להבין את הנסתר, אתה צריך חוכמה מפותחת, אתה צריך יכולת הפשטה, אתה צריך יכולת סדר, אתה צריך יכולת של לדמיין דבר לדבר. זה לא בגלל שהחוכמה הזאת היא חוכמה שהיא מתאימה לאנשים שהם ריקים מחוכמה. אלא מה? כי אלא מפני שהניצוץ השכלי העליון מסתתר על ידי ההתחכמות. כלומר, כשהאדם לומד את החוכמה שמפתחת את ההתחכמות שבו, כן? זה גורם לזה שהאדם אין לו את הצימאון ואין לו את הרצון למשהו עליון יותר. לשכל העצמי יותר. והאדם לומד, הולך ומתחכם, והוא כל הזמן מרגיש, אבל חסר לי משהו עצמי. חסר לי ניצוץ עליון. חסר לי משהו יותר כללי, משהו יותר שנוגע בנקודה, ולא רק בהשלכות של הנקודה, ולא רק במשלים של הדבר. אני רוצה להבין מאיפה זה הכל מתחיל, מהנקודה הזה. וזה מה שגורם לזה שהבן אדם הוא לא מסביע את הרעבון שלו בהתחכמות, והוא רץ ורוצה את הניצוץ השכלי העליון. כן? ולכן כשאפס האור המתאה הקריאה של ההתחכמות, יש משהו בהתחכמות שהיא גם גורמת לערפל, היא גם גורמת לדבר הזה לכל מיני התבוננויות שהן לא ההתבוננות שבודקת את הדברים, לבדוק את הדברים מצד עצמם, אלא מצד ההשלכות שלה. ואז אתה יכול בעצם להתאפס לדברים צדדיים, אתה יכול להתאפס לדברים שמתאים. זה מה שהוא אומר, כשאפס האור המתאה הקריאה של ההתחכמות, כלומר כשהאדם רואה שבהתחכמות הזאת יש בה כל מיני סתירות והיא לא יכולה לתת, היא לא יכולה לפתור בעיות. מה?
ההתחכמות זה לימוד?
מה זה?
מה זה ההתחכמות הזאת?
ההתחכמות זה לימוד עם השכל האנושי. כן, אבל אתה לפעמים מגיע למקום כזה שאתה מרגיש שאתה אומר וורטים, שאתה אומר דברים שהם לא מתיישבים על הלב, אתה אומר דברים דחוקים, אתה אומר יש פה איזה משהו שהוא מסתתר מאחרי הדברים, וזה צריך להיות הסבר הדבר. כן, הרב למשל יש לו תשובה לגבי מציצה בברית מילה, שהיו כאלה שרצו לבטל את המציצה, כי בגמרא כתוב שהמציצה זה בגלל חשש סכנה, והרופאים היום אומרים אין חשש סכנה במציצה הזאת, אז היו כאלה שרצו היום לבטל את המציצה. אז הרב כותב באיגרת או בתשובה אולי זה, שצריכים לדעת תמיד את הדבר הזה, שלמרות שחז"ל אומרים איזשהו טעם, לא תמיד הטעם שחז"ל אומרים זה הטעם היחיד, ולכל דבר ודבר שחז"ל אומרים, חוץ מהטעם הגלוי, יש גם טעם שהוא נסתר מאיתנו. כן, הוא אמר שבוודאי בנושא הזה של ברית המילה, זה שבברית המילה יש שלושה חלקים, שיש את הסרת העולה ויש את הפריאה ויש את המציצה, זה מיוסד על דברים הרבה יותר בסיסיים, שצריכה להיות, צריך להיות שלושה חלקים, כן, שלוש חלקים במצוות המילה. או כשאומרים לך את הדבר הזה שגט תקנו זמן, אז בסדר, אז כתוב לך את הטעמים הגלויים, אבל לפעמים אתה מתק את כל הדינים עם הטעמים הגלויים, ופתאום אתה רואה למה פה לא חששו ופה כן חששו זה. אז לפעמים דווקא ההתחכמות, כן, היא גורמת לדבר הזה שאתה לא יכול להתאים בין כל הדברים, אתה לא רואה, ואתה אומר יכול להיות שזה מובן גם על הלבוש הזה, אבל למה בחרו דווקא בזה? אני הייתי יכול לעשות מבנה לא פחות טוב בצורה אחרת. כן, אתה מחפש, אתה מרגיש שזה, שיש משהו שעומד מאחרי הדברים שהוא, שההתחכמות היא מקהה לך, כן, היא נותנת לך רק אופציה אחת, זה כשאתה בעצמך יודע שהיה אפשר להגיד את זה אחרת, ואז זה מה שדוחף אותך לבוא ולחפש את המשהו היותר עצמי, את המשהו היותר פנימי. אז זה מה שהוא אמר כאן, וכשאפס האור רמתי הכהה של ההתחכמות, מתעוררת התשוקה של הניצוץ העליון שבשכל. אז מה זה, אז אומר הרב, המהלך הנפשי הוא מהלך כזה שהוא האדם קצת מיואש מההתחכמות, הוא כבר לא מחזיק מההתחכמות, הוא אומר לא, אני רוצה את הניצוץ העליון. אומר הרב, לא, זה לא צריך להיות ככה. נכון שזה לפעמים גורם לך מנוע לזה שאתה רוצה ללמוד נסתרות, אבל אתה צריך להיות מודע שההתחכמות יש בה את שני הדברים. יש חלק בהתחכמות שהוא מדויק, והוא הצד שבאמת הוא בדווקא, ויש חלק בהתחכמות שצריכים להיפטר ממנו. ומה ייתן לך את הכוח, ומה ייתן לך את היכולת, מה ייתן לך את הצופן הזה, את היכולת
לקחת את הדבר האמיתי מההתחכמות ולהיפטר מהצד הכהה, המתאה, הלאו דווקאי, זה דווקא כשאתה לומד נסתר. כלומר, אומר הרב, המהלך הוא צריך להיות לא לזרוק את התינוק עם האמבטיה, אלא ללמוד את הנסתר ולהמשיך לאחוז בהתחכמות מתוך הבנה שההתחכמות שלך היא תלך ותזדקך. שאתה תלך ותדע, ככל שאתה תתקדם, אתה תדע יותר ויותר מה אפשר להגיד, מה צריך להגיד, מה חייבים להגיד, מה לא צריכים להגיד. כלומר, זה בסופו של דבר צריך להיות המהלך, זה מה שהוא אומר. לא יוכל להגיע לגמר פתרונו, כי אם כשישוב ויעמיק בחוכמה, בדעת ובכישרון, אז יגיע למידה זו שידע את דרך ההתחכמות האנושית וגם את חולשתה. כלומר, הוא ידע מה הצד הנכון שבהתחכמות ומה הצד החלש שיש בהתחכמות. ההתחכמות יש לה גבולות, היא לא יכולה את הכל זה, ואתה לא יכול לצפות מכל דבר שהוא יבוא לפתרונות רק בהתחכמות. כן? אתה צריך להכיר בזה שיש לה גם חולשות. וממילא תישאר נטייתו רק לשם, ואז אומר הרב, זה גם יפתור את ה... זה גם יגרום לדבר הזה שההתחכמות שלך היא תהיה יותר מדויקת, אבל אומר הרב, זה גם יגרום לדבר הזה שמה יהיה המנוע שלך ללמוד נסתר? המנוע שלך ללמוד נסתר, הרב כאילו מצייר את זה, שבהתחלה המנוע ללמוד נסתר, זה נובע מהדבר הזה שאתה מחפש ולא מרוצה מההתחכמות. אבל אומר הרב, זה לא המנוע הכי טוב. כל מנוע שהוא נובע מהדבר הזה שאתה בורח ממשהו, שאתה מיואש ממשהו, זה גורם לזה שכשאתה לומד נסתר, אתה כל הזמן אומר, רגע, איך אני אלמד את זה בצורה שזה לא יהיה כמו ההתחכמות? אז אתה גם יכול לפגוע בזה, אלא מה צריך להיות. כשאתה הולך ללמוד נסתר, זה צריך להיות כי אתה מכיר בערך של הדבר הזה, ואתה לומד אותו מצד העצמו. אתה לא לומד את זה בגלל שאתה לא מרוצה ממשהו אחר, אתה לומד אותו כי יש לך צמאון אמיתי, ואתה רואה בזה דברים אמיתיים, אתה לומד את זה מצד עצמו. ואז הלימוד שלך גם של הנסתר נהיה הרבה יותר מדויק. אז הרב מתאר כאן ככה, שבהתחלה האדם לפעמים הוא לא הולך ללמוד נסתר כי יש איזה משהו שחסר לו, הוא לא מרוצה, הוא רוצה לברוח מהתחכמות. אבל אחרי, בשלב השני הוא צריך להגיע למצב הזה שההתחכמות אצלו יושבת נכון, והצדדים הטובים של ההתחכמות הם שלו, הצדדים החלשים של ההתחכמות הם כבלו שלו, הוא נפטר מהם, ואז מה הצורך של ללמוד נסתר? נהיה צורך עצמי. לא בגלל שיש לך בעיה עם ההתחכמות. זה מה שאומר, הוא ממילא תישאר נטייתו ללמוד נסתר, רק לשם ההתקשרות עם השכל העליון, הנובע מעזיב האלוקי בכל תוקף תפארתו. כלומר, אז אתה לא תחפש בנסתר במה הוא שונה מההתחכמות, אלא אתה תראה שם את ה... כן, כל הנטייה שלך ללמוד, זה בגלל שאתה מכיר בזה שהאלוקות יש לה זיו, והזיו הזאת יש לה תפארת מאוד גדולה, זה הכל, בסופו של דבר בונה לך מבט מאוד מאוד מתואם, מאוד אחדותי, מאוד מפואר, מאוד שנותן מקום לכל דבר ודבר, שזה יהיה הסיבה שלך למה אתה הולך ונמשך ללימוד הזה. הלאה. סעיף ת' המעיין העליון, מקור אמת אין סוף, יופי אין סוף, גבורה אין גבול. זה כל כך מיוחד איך שהרב אומר, גבורה אין גבול, כי כל המהות של הגבורה זה לשים גבולות. כן? והרב אומר, גבורה אין גבול, צריך להעמיק בכזה ביטוי. הולך הוא מפקה במקורה של רזי תורה. כוונה גבורה אין גבול, אני חושב הכוונה גבורה לא מוגבלת. כלומר, היכולת של הבן אדם להתגבר על כל המניעים, כן?
וכן להתגבר על כל מה שיכול לקחת אותך למקום שהוא לא אינסופי, אז יש לך גבורת אין גבול. כן, הולך ומפקה במקורה של רזי תורה, עומד הוא להיחשף בדרישת אותיותיה, ציוריה, הופעותיה, בכל אורחות הביטוי המחשבתי והלשוני. נראה לי שהרב דיבר על עצמו, שהוא עשה את הדבר הזה. כן, הוא הופיע את האור אינסוף מהמעיין העליון שהיה בתוכו, והוא הופיע את זה בצורה של יופי, הוא הופיע את זה בצורה ש... כן, שזה בצורה של דרישת אותיותיה, ציוריה, כן, בכל אורחות הביטוי המחשבי והלשוני. וכשהנשמה, כן, מאיפה האדם מגיע לדבר הזה שהוא מלא במפעל הזה של להופיע את המעיין העליון, כשהנשמה לואה מכל המצרים אשר במדעי הגבול, השאיפות הצרורות בתחומים צרים, ושהכיעור והגיעול מתגלה בהם בהתעוררות תנועותיהם השונות, אז תמצא למחבא מזרם בצל צר של לגיון רזי עולם ופליאות קודש שבדרישת סתרי תורה. כלומר, הוא דיבר על זה שיש מעיין עליון שהנשמה רוצה להופיע אותו. מול המעיין העליון הזה יש מצרים, יש מדעי גבול. הרב לא כל כך מסביר כאן האם הכוונה ללימוד חלקים של נגלה בתורה. אני לא הייתי כותב כאלה משפטים ללימוד נגלה של התורה, יותר אולי הייתי מסביר את הרב פה שהכוונה שאיפות אנושיות, אידאות אנושיות, תנועות אנושיות, רעיונות אנושיים של לתקן את העולם. לתקן את העולם בדרך של שוויוניות, של ביטול הרכוש הפרטי, קומוניזם, בדרך של חופש, וכל מיני רעיונות שבבסיס יש בהם משהו, אבל אם אתה נמשך אליהם, אם אתה מתמסר לרעיון אחד שהוא רעיון של גבול, תמיד תגיע למצב הזה שהרעיון הזה יביא אותך לכיור וגיול. תמיד זה יביא אותך לזה שזה בסוף יצא משהו שלא מתאים ולא ראוי ולא הולך עם הטבע ולא בונה את המציאות. כלומר, מדעי הגבול, כן, מדעי הגבול הם יוצרים שאיפות בתחומים צרים. אחד יכול להגיד אני מחזיק מתת מודע, הוא רואה את הכל דרך התת מודע, ואחד אומר לא, אני חושב שהכל צריך להיות מוסבר. כל מיני שאיפות הצרורות בתחומים צרים שהן מביאות בסופו של דבר למצב של קיור וגיול. כן, התנועות האלה הן בסופו של דבר, כיוון שהן מוגבלות והאדם רוצה ליישם אותן בכל הוויות החיים שלו, זה תמיד יגרום לקיור וגיול. כן, מתגלה בהם התעוררות תנועותיהם השונות, ואז האדם מחפש איזה משהו שההתמסרות אליו היא התמסרות שלא תביא קיור וגיור, אלא שיש שם יופי אין קץ, שיהיה אמת אין סוף. כלומר, שבאמת שכמה שאתה תתמסר לשם, אתה לא תרגיש שזה מגיע למקום הזה, שאם אתה אומר, שאם אתה מתמסר ללימוד הזה, אז נפגע משהו בחיים שלך. אז איפה אתה יכול לעשות את הדבר הזה? אומר הרב, כן? אז תמצא למחבא מזרם, מהזרם המכוער הזה, מכל מיני אידאות שהן מגיעות להקצנות ולדברים מעוותים, כן? אז איפה תוכל למצוא את המגננה מול הכיור והגיול הזה? בצל צח של הגיון רזה עולם ופליאות קודש אשר בדרשת סתרי תורה. ובהתחלה זה יהיה בצורה כזאת, אתה יודע את זה שסתרי תורה זה כמו הר גדול, כן? אבל זה הר תלול, כן? ומתוך הערים התלולים הנראים כרוכסי מצער, כלומר המפגש שלנו עם העולם הנסתר, עם רזי תורה, זה אתה לא נפגש בהתחלה עם כל הגודל שיש בזה, אתה נפגש בהתחלה רק עם רכס קטן, כאילו עם הופעה קטנה של האור הנסתר הזה, כן? זה מה שקורא לזה כרוכסי מצער, כלומר כרכס קטן. יש לך כאילו החוכמה הזאת היא מצד אחד מראה ממשיל אותה להר גבוה תלול, אבל בפועל כשאתה הולך ללמוד את הדברים האלה אתה בהתחלה נפגש עם התורה הזאת בצורה של רכס קטן, שזה עוד לא נראה לך שזה בונה לך מבט ענקי וגדול ויפה ש ש ש ש ש שנותן לך מרגוע, וזה זה זה בהתחלה מוביל לך, מופיע אצלך בצורה של כיוון מספרים, הערכת גימטריות, רמזי שמות, זרמי מקרא, הלכה ואגדה. אז מכל הרכסים הקטנים האלה, אז בסופו של דבר על כל זה יתנוצץ, כן, יתנוצץ איזשהו אור כללי וגדול, שככה הרב מתאר את ואהביו כצאת השמש בגבורתו, שבזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה, אור שמש יוצאת בגבורה להיות לצדקה ומרפא, הנה נראה וכל המביטים עליה ינערו ושבו וחיו. אשרי כל תואם טעם ערך אלוקים מנחלי אדניו, מצוג דבש סתרי קודש מוסד השם לרב הוא איתו להודיעם. אז אנחנו צריכים ללכת לערבית, אז נשאיר את הפסקה הזאת גם קצת כאמירה ספרותית נפלאה כזאת מתוקה של מרן הרב.